אנחנו נתחיל שוב את פסקה למדבית. מלבד הערך הכללי של הפסקה הזאת, בתור הלב של אורות התחייה, יש בה כמובן כדי להכין אותנו לעניינו, קדושתו, ערכו של יום העצמאות. את החלק הראשון של הפסקה למדנו בזמן שעבר, בגלל הפרש הזמן נחזור עליו שוב, אולי נלמד אותו קצת יותר מהר. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה עיננו חשים ומרגישים, ובתוכיותה של כנסת ישראל. האופי, אומר המדרש רבה בבראשית רבה, נשמה זו האופיה, שהבריות אומרים אופיו טוב, אופיו הגון, חס ושלום אופיו רע. אז אופייה של הגאולה, כמו לומר נשמתה של הגאולה, ערכה של הגאולה. ועל הנשמה הזאת ממשיך המדרש ואומר, הנשמה הזאת ממלאה את כל הגוף. ועל הנשמה הזאת אומרת הגמרא במסכת ברכות שהיא רואה ואינה נראית. זאת אומרת, כשמסתכלים כלפי חוץ, לא תמיד אפשר לראות ולהכיר מה ערכה של הנשמה שמתגלה בגוף. אפשר רק לראות את מציאותה, כי הגוף כל הזמן נדחף כלפי מעלה, לא נשאר במקום. אבל אם תנסה להתבונן ולהכיר את הנשמה רק על פי המפעלים, ודאי אותם מפעלים שרואים רק בראשית הצעדים, לא תכיר אותה, את ערכה. על כן נאמר על הנשמה שהיא רואה ואינה נראית. על פי אפשר להתבונן במציאות, אבל אי אפשר להכיר אותה מתוך מה שרואים את המפעלים כפי שהם רואים כלפי חוץ. כן, אופייה של הגאולה, אותה גאולה הבאה לפנינו, הולכת ומתייצבת לפנינו, שעיננו חשים ומרגישים רק את ראשית צעדיה. הרב כותב את הפסקה הזאת בשלבים מוקדמים. אופייה של הגאולה היכן הוא מונח? בתוכיותה של כנסת ישראל. הבאנו על זה כמה מקורות מערב, מקורות משלימים. למשל, בקובץ ח' אומר הרב, אף על פי שהתחייה הלאומית בישראל בסימני תחיית הרוח נראים על פי הצדדים החיצוניים והגופניים, אבל הם הם המבשרים שהבניין הרוחני ואור הנשמה העליונה בכל סדריה הולך ונבנה. אנחנו רואים כפי שהבניין הולך ונערך כלפי חוץ, אנחנו חשים ומרגישים רק את ראשית הצעדים, אבל הסימנים כלפי חוץ מעידים על התוכן הפנימי שהולך ונשלם. וכן רק נזכיר את האיגרת המפורסמת של הרב, צילמנו אותה בזמן שעבר, איגרת מתוך איגרות ד' א' מ', שם הרב מסביר שכשמדובר על הערת הגאולה, הדברים מאוד נוגעים ליום העצמאות הבא עלינו לטובה. כי מי שמבין את דברי הרב פה, דברי הרב פה עליהם נאמר שהם מיישרים כל קשה. כי אנחנו מבינים שעיקר הערך שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא עליו, זו ההערה שהתחדשה בנשמה והגיעה לידי ביטוי בהופעת המצווה הציבורית הזאת, מצוות הציבור, מצוות ישראל, של הקמת המלכות ושלטוננו על הארץ. אומר הרב, על דבר הערת הגאולה, כשמדובר על הערת הגאולה, אין הרעיון סובב על המעמד המעשי. כשמדובר על הגאולה, לא מתחילים לדבר על התוצאות המעשיות, כמה יישובים, כמה כבישים, כמה מלחמות ניצחנו, איזה ביטחון כלכלי יצרנו פה, כמה תלמודי תורה, כל אלה הם שלבים מעשיים חשובים ביותר, אבל הם לא עצם הגאולה. עצם הגאולה היא הזרחה נשמתית, כשהתחדשה בנשמה הערה כזו, של קיעת לחננה קיבה מועד, התחדשה בנשמה הערת גאולה, נשמות חדשות, נשמות מיוחדות, ששייכות לגמר ההופעה של בניין האישיות ושיעור הקומה הזה שנקרא ישראל, אז הדחיפה הגופנית באה לידי ביטוי, לפעמים בעלייה, לפעמים בסיבוך ומורל, כפי שאנחנו נלמד בפסקה, אבל כל אלה צריכים להיערך על פי ההזרחה הנשמתית שקורית בתוכיות כנסת ישראל, כמו שאומר הרב אצלנו בפסקה. אם כן, כשמדובר על ההזרחה הנשמתית, זוהי באין ספק באה מאוצר הגאולה העליונה שהחלה להיות מופעת על נשמת כנסת ישראל. ועתה קרואים אנחנו לאבד את ההזרחות אחרי שהן מסתתרות בסבכי החיים המעשיים. אחרי שאנחנו יודעים מהי הערת הנשמה, לומדים עליה כפי מה שהרב מלמד אותנו פה, אנחנו יכולים להאמין מהי הנשמה שדוחפת את כל המפעל, ולאבד את החיים החיצוניים כדי שיהיו שבילים, נתיבים, שהנשמה הגדולה הזו שנמצאת בתוכיות כל המפעל תוכל להיגלות. מצד העיבוד הפרטי, כשכותב הרב את האיגרת הזו בשנת תרפ"א, מצד העיבוד הפרטי, הריינו עומדים במצב של התחלת דגאולה. היום, אמר רבינו בשנת תפשין למדת, אני חושב. בשנת תפשין למדת, השיחה שאומר רבינו היום, זה לא התחלת דגאולה אפילו מצד הגילוי המעשי. היום בדיוק שמעתי שמי בקום המדינה היו בארץ ישראל 806,000. היום יש במדינת ישראל כמה תושבים יהודים, אתם חושבים יש?
5.5 מיליון,
קצת יותר מ5.5 מיליון. עם הערבים זה 7.5 מיליון ואנחנו 76%. חשוב בערך זה יוצא. אז אתם מבינים? ב-60 שנה, רגע אני רוצה להגיד, ב-1800 שנה, מאז חורבן הבית, ועד תחילת הגאולה, הגיעו לארץ בערך סך כל האנשים שהגיעו לארץ, עמדו קרוב, זה העומדן, קרוב ל-20,000. סך האנשים שעלו לארץ. כן? לא כל כך הרבה. עם עליית חסדים, עליית הגרב, עליית הרמב"ם והקום הזה, בערך כמה? עשרות אלפים. ובמשך 100 שנה, עלו 6 מיליון. אתם מבינים את הפער? זה נקרא הערת נשמה. עכשיו, כמה חיילים נהרגו על קידוש השם במלחמות, שזה כולל את הגדודים העבריים, כל אלה שנלחמו על תקומת עם הארץ. סך כל החיילים. כאילו, 6 מיליון נמצאים עכשיו בארץ. אז כמה חיילים בשביל הדבר הזה? של להקים מתנו מאפרה, 22,800, נראה לי 60 ומשהו, אני לא זוכר, זה שמעת מספר לפני כמה ימים. בסדר, זה כל אחד, זה נשמה יקרה מאוד, אבל צריך להבין את הפרופורציה. במשך 62 שנה, עלו לארץ, באו לארץ ונולדו בארץ, ומתחילים 5 מיליון, היו 806, 5 מיליון, אתם יודעים מה זה 5 מיליון יהודים? עוד יהודי ועוד יהודי ועוד, 5 מיליון! ובשביל להקים לאפריקה, כפי שאנחנו נראה, עוד לפני זה, אבל אסרו את נפשה, כל נשמה יקרה לנו, אבל תבינו, תבינו איזה נזק, מעטים רבים. עכשיו, כל הסיטואציה הזאת, היא כשאנחנו נמצאים במלחמה מתמדת, מול מאות אלפי ערבים מזוינים, כשמאחוריהם עומדים מיליוני ערבים שרוצים להרוג אותם. אתה צריך סתם את הפרופורציה. כמה עקום צריך להיות כדי לא להודות, להודות לקשבוך על הדבר הזה. אפילו עקום אי אפשר, זה צריך להיות, לא יודע בדיוק מה. משהו, מוטציה כזו, ש... איך אפשר להבין דבר כזה? סתם, לשים לב למה קורה פה. זה פשוט מדהים הדבר הזה. אתה שומע את המספרים, זה פשוט מדהים. נכון, זה... אנחנו צריכים להבין שיש עדיין איסורים וסיבוכים, אבל... אם זה לא קיבוץ, מה זה קיבוץ גלויות? אז הרב אומר, הרי כל אחד יש סיבה למה הוא נמצא פה. זה נמצא בגלל הדודה, זה בכלל בהכנישה, אבל בסדר, כל אחד באופן פרטי, תשאל אותו למה הוא הגיע, אולי לא כל אחד יענה את התשובה שהרב קוק ענה. אבל זו הערת נשמה, זה נקרא הערת נשמה. אם במשך 1800 שנה עלו 50,000 יהודים, בסדר, זה כבר מספר מאוד גדול, 40,000 יהודים, ובמשך 120 שנה עלו 6 מיליון, 6 מיליון לעומת 30,000, זה נקרא ירד נשמה. פה בחרו 30,000 יהודים לעלות, ופה בחרו 6 מיליון יהודים לעלות, לעלות, להיות בארץ, להיוולד. תבינו מה הפרופורציה. זה נקרא הערת נשמה. אז בשנת תפרש פה אומר הרב, מצד הערת הנשמה זה גמור, זה לא התחלת דגאולה. מצד הערת הנשמה זה נשמות דגאולה. כמו שנלמד תכף, זה הכל הזרחה של הערת גאולה. כי עת לכן אינה כי במועד. מצד הצעדים הגלויים בשנת תפרש פה ראשית צעדיה. ובשנת תפשין למתת, אומר הרב צביעות, אנחנו כבר באמצע. ובשנת תפשין אי, וכל הזמן הם כבר מתפתחים. שלא לדבר על כל המערכות, ועל מדינת ישראל שהיא אחת מ10 הכלכלות החזקות בעולם, והמעצמה הגרעינית השביעית, לפי פרסומים זרים כמובן, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. לא, אני מסביר את זה, כי זה צריך, אחד הדברים הנפלאים בשיחות הרב צבי יהודה ליום העצמאות, שהרב צבי יהודה מחזיר אל הפשטות. צריך להיות רק נורמלי כדי להודות לקדוש ברוך הוא במציאות. לא צריך יותר, ישר נורמלי, לא פוליטיקאי, לא מסובך, לא חושב, אם אני אגיד מה יגיד, סתם להודות לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול הזה. עכשיו יש שאלה, מדינה כן כמו שאנחנו רוצים, לא כמו שאנחנו רוצים, רב צבי יהודה אומר לא כמו שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים הרבה יותר, בכל המערכות. אבל מה זה משנה? אבל עצם תהליך קיבוץ הגלויות, שנפסק ברמב"ם שזה משיח, אתה לא רואה שזה מתחזק לנגד עיניך?
ולא, גם את נשמת גאולה עצמה מגלים, זה מה דברים המחסים. אמנם בכל פרט ופרט אנחנו לא רואים את זה, אבל מסתכלים באופן כללי, זה עדיין המצד המעשי.
כן, אבל זה לא הגאולה. הרעיון של הגאולה זה הופעת הנשמה. והנשמה הזאת היא התחדשה בראשית התהליך. ראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים. את זה הרב כותב בשנת תפריש פה, את מה שאנחנו כותבים כותב הרב עוד בשנות תפריש עין. אז מה, הערת הגאולה שאת ראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, הנשמה נמצאת בתוך חיות העסק ישראל, והיא נמצאת כבר שלמה ומלאה ומהירה ודוחפת, כמו שילד קטן נולד, יש לו כבר נשמה. והנשמה הזאת, ועד לה דוחפת אותו להתגלות. אז בראשית הצעדים מה מרגישים? אז אם הוא בוכה קצת, דוחף את הידיים, קצת מחייך, קצת עושה כרם ידיים, קצת מאוד רואים. אבל הנשמה קיימת והיא זו שדוחפת אותו לגדול. איפה אנחנו רואים אותה? אנחנו רואים אותה בראשית הצעדים. איפה אנחנו רואים את קיומה? אבל אנחנו רואים אותה בשאיפה האדירה הזו לגדול. הילד אף פעם לא פוסק מלגדול, בגופו ובנפשו וביכולת הקוגניטיבית שלו. אז את הערת הנשמה אנחנו לא מדברים על הצדים העשיים, אנחנו שמחים על כל יישוב, על כל תפוז שגדל, על כל מלחמה שאנחנו מנצחים, על כל יהודי שמוסר את הנפש, כל אדם שמוזיל מכספו ומעונו כדי ליישב את המדינה, על כל גילוי אידיאליסטי. אבל אנחנו יודעים תמיד שכשמדובר על הגאולה, אומר הרב באיגרת, מדובר על קודם כל נשמת הגאולה. נשמות מיוחדות ששייכות לגאולה, שהן שייכות אל הפנים. אומר הרב, כל זה למדנו באיגרת, ויש פה עוד ציצילה ממאמרי ראיה, ופה כן קובץ חד קופי א', ועוד דברים נוספים שכדאי היה ללמוד אותם ולא נלמד אותם עכשיו. אם כן, אופייה של הגאולה הבאה לפנים, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה. מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. כלומר, צריך לקרוא את המשפט כך, כך הסברנו. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, הכוונה כוחותיה החומריים. בזה עצמו, זה מה שאומרים כלפי חוץ. אבל בזה עצמו, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. רוחה הפנימי, טבעה הפנימי, עצמיותה, הולכים ומתגלים ככל שמתרחבים הכלים המעשיים, הכוחות והכישרונות, תחיית השפה, תחיית הארץ, היישוב, הכלכלה, הבריאות, גם כמובן לימוד התורה שהוא יותר ישיר. כל המסגרות שמאפשרות לרוח הזה להופיע, גם אם בשלבים הראשונים הולכים ונבנים רק הכלים, כל אלה, פיתוח האומה בכל כוחותיה, כמו שאומרת הגמרא על אדם הראשון, כל אלה מאפשרים לנשמה הזו להיגלות. אז מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, ובזה מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. באורות המלחמה בפסקה ת' אומר הרב, בניין האומה והתגדלות רוחה, דבר אחד הוא. אנחנו נסתכל בעמוד ת' ז', עמוד ת' ז' בפסקה ת', איך זה? עמוד ת' ז' פסקה ת'. רב אומר, בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד. בניין האומה הכוונה בניין החיצוני. אל תחשוב שבגלל שעסוקים בבניין החיצוני עזבנו את הרוח. כי כדי שרוח ישראל יגלה, התוכן, החוכמה המיוחד לישראל, השקפה המיוחדת, הרצונות, השאיפות, בניין העולם, תיקון העולם, לפי ענייננו, התגלות הנשמה, הוא תלוי בבניין האומה החומרי. וככה אנחנו רואים גם באישיות הפרטית, סימני בגרות, שמופיעים בתור סימנים חיצוניים, הם עוד שהאדם מוכשר לקווה עליו עול מצוות מצד היותו ברדת. זה שיחס בין ההתפתחות הגופנית, הבגרות הגופנית, לבין הבשלות הנפשית. ואותו דבר אומר הרב בורות ישראל, אמרנו, אתה זוכרים, הבאנו את הפסקה בקוף ממי חטא, ששם הרב אומר שהנשמה הולכת ומתגדלת ככל שהיא מוצאת אוצרות, כשהחומריות של האומה מתפתחת, זה מאפשר את רוח של רוחה להיגלות. אבל, רגע, רק אני אגמור את המשפט ואני אתן לך, אבל בכל התקופה הזאת אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, שהיא כל יסוד תקומתה. כלומר, האומה מתפתחת בכל כוחותיה החומריים, אבל בלי הכרה, לא מכיר, כמו שהילד לא מכיר את התהליך שעובר עליו, ולא מכיר את עומק הישות של דוחף דום. מה זה עומק הישות? הישות, האישיות. הישות של האדם זה לא הגוף שלו, זה לא התהליכים שקורים בקליפת הנפש, זה התהליכים שקורים באישיות, שם נמצאת עומק הישות שלו. אבל בדרך כלל אדם מקבל את הרשמים שהאישיות הזו שולחת לו, והוא לא מכיר אותה בעצמה. אדם צריך להיות קשור לעומק הישות שלו כדי להכיר את עצמו. אז האומה הזו בשלבי הראשונים, היא נדחפת על ידי הנשמה, נדחפת על ידי האופי הזה, על ידי האישיות הזאת, שזאת באמת עומק הישות שלה. זו הישות האמיתית של עם ישראל. מה שקורה בנשמה, מה שקורה ביערת הרוח, מה שקורה על פי הגורל האלוקי, בחירה אלוקית מיוחדת, כי עת לחננה קיבה מועד שעכשיו יהיו נשמות כאלה, שיוזרחו באור של גאולה. זאת אומרת שיהיה להם שאיפות אחרות, אמביציות אחרות, שהם כוחות אחרים, שמרחבי הסקרנות שלהם והאינטליגנציה שלהם יחפשו את מאוויהם במקומות שפעם בדורות עבר הוא לא חיפשו, ויש שאיפות לאומיות, ויכולת של מסירות נפש, וכו' וכו'. וגם סיבוכים שמתאימים למצבים כאלה. כל אלה, כשאתה רוצה לדעת את הפשר האמיתי שלהם, אתה צריך לא ללכת לשטחיות, עומק לעומת שטח, לא נסתכל רק בשטחיות של האישיות, אלא בעומק הישות. ועומק הישות הוא כל יסוד תקומתה, כמו שהבאנו את המשל ששן נופלת, זה בגלל שהשן שמתחתיה דוחפת אותה. כלפי חוץ, אתה רואה רק את הנפילה, את הדם, את הכאב, אבל באמת, מה שהולך ומקומם, מה שהולך הוא מפיל את השן הישנה, זה השן החדשה שכבר צצה להיגלות. אז מי שבאמת מקים אותנו לתחייה, מאפרה, זה הנשמה הפנימית. זה הבחירה האלוקית שמתנוצצת בה. אז כשאינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, היא לא מכרת על מה מיוסדת קומתה. אינה לארץ, כלומר ההתעניינות, כל האוריינטציה של הפעילות, כל ההתעניינות היא רק בארץ, בארציות. פיתוח של הכלכלה, חקלאות, הלוואי, ביטחון, תעשייה, מסחר, יחסים, יחסי חוץ, יחסים, יחסי פנים, פה, כל אלה זה עדיין ארץ, אינה לארץ, ולשמיים עדנה לא תביט. זה שייך עדיין, ההבדל בין בהמה לאדם, שבהמה היא, יש לה ארבע רגליים, הראש מסתכל על הארץ. אדם הוא עומד זקוף והראש שלו, אתה מכיר את הנימוק יוסף שהגמרא אומרת שאדם אין דרכו להתבונן בדרכים, אומר לנו כסף כי הוא בעל מחשבות, עניינו להסתכל על השמיים, פסוק ברוחניות, כך אומר הנימוק יוסף בבבא קמא. אז האדם הוא יצור מיוחד. בהמה יש לה ארבע רגליים, אז יש לה מאוד יציבה. איך אדם הוא יציב? אם הוא אדם הוא נמוך כמוני, זה לא נורא. אם אדם הוא גבוה, יכול להיות אדם שתי רגליים וגבוה. אז איך הוא עומד בשתי רגליים? מה בונה את היציבות? למה ילד קטן נופל? כי מה שצריך לבנות את היציבות זה המשקל, שיווי המשקל הפנימי. האדם צריך שהרוח תעמיד אותו. בהמה, שים את הבהמה, כמה היא עומדת, כי יש לה ארבע רגליים, לא יכולה ליפול. יש לה ארבע רגליים. אדם שיש לו רק שתי רגליים, כדי להעמיד את עצמו, הוא צריך חי נושא את עצמו. כדי להעמיד את עצמו, הוא צריך את הדעת. צריך את שיווי המשקל הפנימי, את האישיות, את הישות הזאת, שתעמיד אותו. נכון? ככה זה. ומה מאפשר לאדם לעמוד? זה העקב. התפקיד של העקב בכל שיעור הקומה, אמרנו זה כבר כמה פעמים, העקב הוא כלום. לא צריך אותו בכלל. חוץ מזה שבלי עקב כל האיברים נמצאים, רק הם על הפנים, מה שנקרא. כלומר, האדם נמצא על הפנים. הוא לא יכול לעמוד. כדי לעמוד צריך את העקב. כן? העקב הוא מאוד חשוב לתת את כל היציבות. אז העקב ושיווי המשקל הפנימי, הם אלה שמעמידים את כל שיעור הקומה. אז הדורות הללו שתפקידם להעמיד את כל האיברים, זה דורות שמופיע בהם יסוד מאוד מאוד מיוחד, נשמתי, שהוא מתחיל מן הפנים, לא מן החוץ. אבל אינו של הדור הזה, רק לארץ. הוא עוסק עדיין בארציות, למרות שהשמיימיות היא זו שמעמידה אותו. ואינה, ולשמיים עדנה לא תביט. כן, שאלה.
לכאורה אמרו בהתחלה שהגשמיות היא, ההתפתחות הגשמית היא התגלות של ההתפתחות הרוחנית.
נכון.
ופה הרב דייק ברב שבכל כוחותי החומריים זאת היא שמגדלת את הכוחות הרוחנים.
כי היא מאפשרת להם לגלות. נכון, זה שני דברים. הנשמה היא זו שדוחפת את הגוף להיגלות. כי ככל שהגוף יתגלה יותר, אז גם הרוח תוכל לפעול יותר.
בגוף שהתגלה.
כן.
איך
בא
לי את הגידוי ברוח?
הגידול ברוח? קודם כל זה מתחיל בזה שהתודעה היום היא תודעה משוכללת, מורכבת, שאפתנית, יותר ממה שהיה בדורות עבר. זה קודם כל בהיבט הכללי שלה. ועוד יותר, כמו שלמדנו כבר על ביסום העולם, יש תביעה מאוד גדולה. לא רק להתמסר לערכים מוסריים שהצו המוסרי מחייב אותם, אלא מתוך שאדם מזהה שזה טבעו העצמי. זה נקרא ביסום העולם. כשערכי הצדק והיושר אדם פועל בגלל שהוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה להזדהות עם זה. הוא רוצה לרצות בזה. הוא רוצה למצוא את כל הטוב בעצמו. לכן משהו לא מזדהה איתו, הוא לא אוחז באותה צורה מסורתית כמו שאחזו בגלות. זה נקרא ביסום העולם. שכל הטוב, היושר והצדק נספק באישיות, האדם פונה לזה מטבעו, זה כל הקדושה שבטבע שלמדו בפסק הלמד. כל זה שער להערת של גאולה, לתיקון העולם. שאדם לא רק עושה את הטוב כי הטוב ציווה, המיטיב ציווה, האדם עושה את טוב כי הוא טוב בעצמו. אז המציאות המשוכללת הזאת, היא לא תלויה במעשינו, היא בחירה אלוקית. מה נעים גורלנו? אומר הרב, היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. אתם זוכרים, הזכרנו פה את הפסוקים בהושע. מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל יכולה להיות נערכת בשני אופנים, שני כינויים. הפסוק אומר, ביום ההוא לא תקריא להיות בעלי, והיום ההוא תקריא לי אישי, לא תקריא להיות בעלי. בעלי זו תפיסה אמונית, דתית, שהצו האלוקי הוא כופה עלינו, מכריח אותנו. יש הבדל בין בעל ואישה לבין איש ואישה. כשאומרים איש אישי, אז לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. יש יחס בין האיש ובין האישה. האישה אומרת, זה אישי. אני לקוחה ממנו. בעל ואישה, בעל, שום בעל, שום בעילה, שום קשה. אז התפיסה הדתית של ימים עברו, שתפסה, כוונה אצל ההמון כמובן, גדולי ישראל תמיד היו כאלה, אבל אצל ההמון הייתה תפיסה דתית של צו דתי שמגיע מבחוץ וכופה את עצמו עלינו. ועכשיו אומר הנביא הושע ומסביר הרב את זה באורות התחייה א', כל התפיסה האמונית הולכת ומשתכללת על פי מה שהרב מסביר בסוגיית דעת אלוקים, עד כדי כך שהמקור האלוהי והציווי נהפך להיות כזה שאת כל כוחות החיים שלה אנחנו מוצאים שהם לקוחים ממנו. זה נקרא אישי. אז היא לא שווה עדיין את אישה הראשון בפועל. כלומר, היא עזבה את האלילים הרוחניים. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, חוזרים בתשובה, אבל בפועל שתהיה מדרגה של דבקות האישים, איש ואישה, כנסת ישראל דבקה בקדוש ברוך הוא בפועל, בא נשמה ונמצא, אבל בפועל הבא אין לא שווה אל אישה הראשון. הבא אין אין את חיית האמונה והדת בפועל. אבל היא מאבדת, שוב אבל הזה, היא מאבדת את חייה בכוחותיה נמצאים בשורש נשמתה. כלומר, בפועל היא לא שווה אל אישה הראשון. זה לא בא לידי ביטוי עדיין משנות התפרש פי, בתחייה חדשה של כל תנועות האמונה והתורה והזדהות עצומה, כמו שהיום זה קורה באופן מדהים. אבל, עם כל הסיבוכים שיש היום, אבל האם מה שקורה בניסטר, זה הרי מה שקורה, כי בניסטר היא מאבדת את חייה, את חיי הגלויים, בונים מדינה ומוסרים את הנפש על המדינה ובונים חברה צודקת ובונים חברה ערכית, והכל זה בגלל האור האלוקי ששוכן בה. זה בדיוק נקרא לשוב אל אישה הראשון. היא לא שווה אל אישה הראשון בפועל. כלומר, בפועל זה לא נראה כאילו היא שווה אל אישה הראשון. כי עדיין אין את תחיית האמונה והסברות האמונה הנפלאות כמו שיש היום. משהו מיוחד. בזמן שהרב כותב את המזרח הזו, מי למדו אורות? לא למדו אורות כי לא נכתב אורות בכלל. רק עכשיו הרב כותב אורות. אבל היום יש שיעורי אורות בהסברות נפלאות וגם שיטות אחרות שמסבירות את האמונה בצורה כל כך נפלאה, מלאות דעת ומלאות הבנה ומראות לאדם איך כל נטיות החיים שלו, גם הנפשיות וגם הרוחניות, כולם נובעות מהמקור האלוקי שלו, וכמה אנשים גדולים נמשכים לזה, אנשים שטמטום הלב של התאוות לא טמטם את ליבם, או טמטם את ליבם כל כך הרבה שהם נגאלו מזה ולכן הולכים לצד השני. אלה שבאמצע עדיין, אבל היום יש תחיית האמונה, זה פשוט מדהים לראות את זה. יושבים אנשים, לא רק משיבת שווה חברון, וגם משיבת שווה חברון זה חידוש. כל ישיבת שווה חמוד זה חידוש, וגם זה שיושבים, לומדים אורות, לומדים ספרים, בהסברה, בהבנה, ואנשים רואים איך כל מיני הבנות שהבינו עד עכשיו הולכות משתכללות, והתורה הולכת ונלמדת בדעת ובהבנה ובהערת אמונה, זה לשוב ולשאר ראשון. ולא רק פה, זה נפלא מה שקורה גם אצל בעלי בתים, ובהסברות, נפלאות, חב"ד, ברסלב, כל מיני תנועות ששייכות לזה, כל התנועה לפי מקומה ועניינה. אז כשהרב כותב את זה עדיין לא קורה, זה לא קורה בפועל, אבל שוב, זה באמת קורה, כי הרי מה שדוחף את האומה לשוב לציון זה ההערה האלוקית שבה. אז שוב, ההערה האלוהית היא לא כזו שטובעת לעשות מבחוץ, אלא מופיעה בתור הכוח המניע את החיים בפנים, זה נקרא לשוב ולשאר ראשון בפועל. כמו שהערך הפנימי של האישה זה מה שגנוז באיש, ומתוך מה שגנוז באיש היא נולדת, ככה חווה נולדה מאדם, ועל זה נאמר לזאת תיקרא אישה כמי שלוקחה זאת, בדיוק אותו תהליך קורה פה. אז תשימו לב, כמו שלמעלה הסברנו, מתפתחת היא האורה בכל כוחותיה, אבל בזה בעצם מגדלת היא את רוחה. כל דבר גם פה גדוף. היא אינה עכשיו עדיין נרשה בפועל, אבל באמת זה מה שקורה בפנים, כי היא מאבדת את חייה וכוחותיה נמצאים בשורשי נשמתה. זה נפלא. אומנם, כל זה, אף על פי שכבר נזרקה נשמה, והאדם הראשון עומד על רגליו, ועל איזה שלב עדיין לא הגיע, אומנם בלא קריאת שם, זה מה שחסר, אחרי שנזרקה בו נשמה ועמד רגליו, צריך להגיע השעה שבו קרא שמות. הסברנו הרי שתהליך הגאולה זה על פי, דברי הגאון, כן, שזה מקביל לאותם שעות שבו האדם הראשון נברא. עכשיו צריך להגיע תהליך שבו הוא קורא שמות. מה זה התהליך שהכל הנשמה הולכת ומתגלה בגוף, בעמדת הרגליים, כן? בזמנו של הרב זה דור של עמדו על רגליו. ובדור שלנו זה דור ש... צריך להגיע כבר קריאת השם. אז כל דור זה עם הסיבוך המיוחדים שלו. אבל הדור של הרב זה דור שבו אדם הראשון עומד על רגליו ונזרקת בו נשמה. כן? אבל זה לא קריאת שם. מה זה לא קריאת שם? כשקוראים שם הכוונה מזהים, מה העניינו של הדבר? קורא התהליך, רגע רגע, זה מה שקורה. כשקוראים שם, אז מבררים את ערכו של הדבר. אמנם, בלא קריאת שם. מה הכוונה בלא קריאת שם? כשהמגמה היא לא מבוררת. אף על פי כן, אתה צודק, זה הבעיה לא קיים. אבל באמת זה מה שקורה, לא יודעים לקרוא את זה. האדם לא מכיר בזה, הוא לא יודע לזהות את זה, הוא לא יודע לתת לזה שם. אבל הכל הוא באמת, אור השם הוא כבודו. אבל לא היא, ולא העולם, מכיר זה בבליטה. שם שמיים לא שגור בפיה. על מי נאמר ששם שמיים שגור בפיו? מה? אולי יעקב בטוח שם שווה שוגר, אבל זה לא למה. יוסף, רבותיי. נכון? כל אשר הוא עושה מצליח בידו, ששם שמיים שגור על פיו. מה כמונה שם שמיים שגור על פיו? כמונה שכל מה שיוסף עושה, אני מזכיר את זה כי זה נוגע קצת למה שאנחנו תכף נלמד, על מדרגת משיח בן יוסף, ורב יוסף, שמופיע פה בסוף הפסקה, רב יוסף שמדבר על המדרגה שמשאיר רבין יוסף. שמה היא המדרגה הזאת? המדרגה שהולכת לגלות את המדרגה של שם שמיים שגור על פי. יוסף, יוסף, יוסף. אז בוא נראה, מה זה יוסף? כל אשר הוא עושה, כל אשר אדוניו עושה מצליח בידו. למה? כי שם שמיים שגור על פי, הכוונה הוא יודע לזהות ולקרוא כל דבר את הערך האלוקי שיש בו. נכון? מצוין. אז המדרגה הזאת, שהיא מדרגה שמשיח בן יוסף צריך להביא אליה, כדי להכין את משיח בן דוד, בדיוק המדרגה הזו חסרה. אנחנו עומדים, אומר הרב, בשעה שבו עמדו על רגליו, וצריכה להיזרק בו נשמה, אבל לפני קריאת שמות, שם שמיים לא שגור בפיה. לכן כלפי חוץ, לא את הרעיונות המסורתיים, האמוניים, הרוחניים, הקודשיים היא טובעת. אומץ וגבורה רודפת היא. אבל באמת, הכל קודש ואלוהי הוא. מתי צריך לגמור?
25.
עכשיו. עכשיו, למה יש עכשיו ערבית?
35.
אז מה זה, 10 דקות צריך להירגע מהשיעור? עוד כמה דקות? עכשיו? לא, מה אתה אומר? רק בהיגמר התוכן. לא חייבים להישאר אבל. כשאני קצת. רק בהיגמר התוכן. בהעלות האומה למרום מצבה. כלומר, צריך שיבנה איזה שלב בגוף. מדינה. אחר כך, מלחמת ששת הימים. צריך שיגיע התוכן של בניין הגוף לידי גמר, לידי בשלות. שיתחילו להופיע סימני בגרות. כשמופיעים סימני בגרות, זה בהעלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוהים נקרא בשם המפורש להיגלות. מה זה אור אלוהים נקרא בשם המפורש? מה זה שם המפורש? שם הוויה, נכון? מה זה שם הוויה? היה, עובד ויהיה. זאת אומרת, השם שמברר, שלא רק ש... מה ההבדל בין שם המפורש? לכל השמות. כל השמות זה שמות של ההנהגה. למה קורא זה שם המפורש? כי כל השמות זה שמות של ההנהגה. לעומת שם הוויה, שהוא מברר שעצם הוויית הדבר היא אלוקית. זה שהקדוש הוא מנהיג את הדבר. הדבר הזה הוא דבר שמצד עצמו הוא חול, וכשבור הוא מנהיג אותו, במידת החסד, במידת הדין, במידת הרחמים, זה שמות. אבל שם הוויה זה שם מפורש. כי זה שם שמגלה שעצם הוויית הדבר היא אלוקית. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג, אבל המציאות מצד עצמו לא ניכר שעצם הווייתה, עצם קיומה הוא אלוקי. אנחנו אמרנו, הכל אור השם וכבודו הוא, נכון? הצריך שיגלה אור אלוהי, אני אקרא בשם המפורש, זאת אומרת, שיגלה התוכן הזה, שעצם ההוויה, עצם הוויית הגאולה, עצם התפתחות הכוחות, היא אלוקית, זה נקרא שיוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות. וכשהוא יגלה, יגלה ויראה, זה גם יהיה בירור למפרע. יגלה ויראה שכל מה שהעיר וכל מה שיעיר, כל שחי וכל שיחיה, גם מה שהיה בעבר, וממילא גם מה שהולך ונבנה ביחס לעתיד, הכל אור אלוהי עולם אלוהי ישראל הוא. ועל זה מביא הרב שני פסוקים. פסוק אחד שחז"ל אומרים בגמרא בסנהדרין, שמשיח נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא. מביאים את הפסוק הזה מירמיה. זה שמו אשר יקראו, השם צדקנו. כלומר, מה השם של המשיח? השם צדקנו. מה זה צדקנו? צדק זה תמיד ההופעה במציאות. כשהאמת הגדולה הולכת ומסדרת את פרטי המציאות, כל אחד במקומו זה נקרא צדק. השם צדקנו, גם השלב שבו הכל עוד לא התגלה אור האמת הפנימי, רק התגלה מידת הצדק, שהכל התגלה עדיין במידה, השם צדקנו, זה נקרא משיח. משיח פירושו של דבר, מלבד האישיות של משיח, מלך ישראל, אבל הבירור של משיח, מדרגת משיח, כשהתברר שעצם הווייתם של ישראל ומלכותם היא אלוקית, וגם ירושלים זה עניינה, שם העיר מיום, מה עם שם העיר ירושלים? השם שמה, אומרת הגמרא, אל תגר שמה אל השמה. יום העצמאות, יום ירושלים. אולי. עד כאן. אנחנו נמשיך לצאת שם שבוע הבא. לשבוע הבא בבקשה, תצלם, יגיע לתקנה.